כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, החי וראי, הדף היומי. יום שני חי במנחם אב תפשין עין וב, יותחת במנחם אב תפשין עין וב, מסכת בבא קמא, דף פי גימל. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. מדי בוקר, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשולחן ערוך בסימן תף קוף פי, סעיף ב', כותב השולחן ערוך שהיום חי במנחם אב זאת אני צדיקים. ביותחת בו קבע נר המערבי בימי החז. במשנה ברורה נאמר ויש גורסין בי"ז בו וראוי להחמיר בשניהם. וכתב כף חיים וגם אנחנו נאמר כי בשנת התרפ"ט י"ז באב קמו הישמעאלים על היהודים יושבי ארץ ישראל והרגו כמה אנשים ונשים ושרפו בתים וספרים וספרי תורה. ובפרט ביושבי חברון יום חי במנחם אב הנזכר עשו נקמות במיתות משונות ושארית הפליטה גלו לירושלים מפחדם שם. וחשבו לאבד את כל יושבי ארץ ישראל חס ושלום, לולי השם, שהיה לנו שומר ישראל שאפיר עצת גויים. כך לשונו של כף החיים. ואנו אין לנו שיעור רק התורה הזאת, ונכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יורד דבר תקלה ילד ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. יהדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף פי ב' ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות. הנה התשובות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה תיקן עזרא לעניין קריאה ביום שני וביום חמישי יותר מהנביאים וכנגד מה? התשובה, הנביאים תיקנו שיקרא אדם אחד ג' פסוקים או שג' אנשים יקראו ג' פסוקים, ועזרא תיקן שיקראו לפחות 10 פסוקים כנגד 10 בטלנים. שאלה שנייה, מדוע תיקנו דווקא בימים ב' וה'? אומר התוספות, משום שנאמר במדרש שעלה משה לקבל את הלוחות האחרונים ביום חמישי וירד ביום שני, ולפי שהיה עת רצון בעלייה ובירידה, קבעו לקרוא בימים אלו. שאלה שלישית, מה תיקן עזרא לגבי החפיפה? התשובה שאין די בבדיקה, אלא צריך לחפוף במסרק דווקא. שאלה רביעית, האם בעלי קרי צריכים טבילה מדאורייתא או מתקנת עזרא? התשובה, לתרומה וקודשים מדאורייתא, לדברי תורה, מתקנת עזרא. שאלה חמישית, מדוע אין הבית חלוט בירושלים? התשובה, משום שכתוב וקם הבית אשר לא בדיני בתי הרי חומה. סובר התנא בברייתא שירושלים לא נתחלקה לשבטים. שאלה השישית והאחרונה על דף פי ב', על מי אמרו שהוא ארור? התשובה, על מי שמגדל חזירים ועל מי שמלמד את בנו חוכמה יוונית. אלה הם, הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על הדף אשר למדנו אתמול, דף פי ב' ממסכת בבא קמא. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שני חי במנחם אב תפשין עין וב, עיקר וטורף העניין של שמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי על דף פי גימל ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף, שבו נחתום בסייעתא דשמיא את הפרק השביעי של מסכת בבא קמא, ונתחיל את הפרק השמיני של המסכת, את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף פי ב' עמוד ב', 10 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים, אין מגדלים חזירים בכל מקום. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה ליל בדף עין תת עמוד ב' שאין מגדלים חזירים בכל מקום. ואומרת הגמרא את טעם האיסור, תנו רבנן, שנו חכמים, ברייתא שמופיע במסכת סוטה דף ממתת עמוד ב' וכן במסכת מנחות דף סמחדלת עמוד ב'. כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, בימי בית שני לחמו החשמונאים ביוונים ולקחו מהם את המלוכה ומלכו בישראל משנת 214 עד שנת 317 לבניין הבית, כאמור במסכת עבודה זרה דף ט' עמוד א'. בסוף תקופת מלכותם היו בהם שני אחים, אורקנוס ואריסטובלוס, שנלחמו ביניהם על המלוכה. שני אחים אלו היו בני אלכסנדר, הנקרא גם אורקנוס, בן יוחנן, בן שמעון, בן מתתיהו, כהן גדול. וכשנפטר אביהם, מלכה אחריו אימם המלכה אלכסנדריה, ובסוף ימיה מלך אורקנוס הכהן הגדול בירושלים, ובא אחיו אריסטובלוס להילחם עמו, וקרתו ביניהם ברית שלום, ולאחר מספר שנים שוב פרצה ביניהם מלחמה, כפי שתביא הגמרא בהמשך. והחשבון הזה והסדר הזה מופיע בסדר הדורות, שזה התרחש משנת ג' אלפים תף ריש צד איזיין לבריאת העולם. אם כן, שנו חכמים בברייתא כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה אורקנוס מבפנים בתוך ירושלים שבה היה מולך, ואריסטובלוס צר על חומות ירושלים מבחוץ, והביא מו חיל רומים שיעזרו לו במלחמתו. ובכל יום היו אלו שבתוך ירושלים משלשלים להם לצרים עליהם מבחוץ בקופה, דינרים של כסף מתרומת הלשכה לקנות בהם כבשים לקורבן התמיד. שהרי מדי שנה בחודש אדר היו כל ישראל מביאים את כסף תרומתם לבית המקדש, ומן הכסף הזה היו מפרישים את תרומת הלשכה. מן התרומה הזו היו קונים את קורבנות הציבור, כאמור במסכת שקלים, וגם קורבן התמיד שבכל יום נקנה מכסף תרומת הלשכה ככל קורבנות הציבור. היו אלו שמבחוץ מעלים להם תמידים כבשים לקורבן התמיד. היה שם בתוך ירושלים זקן אחד שהיה מכיר בחוכמה יוונית. חוכמה יוונית זה לשון חוכמה ורמזים שאין המון העם מבינים אותה. רש"י לקמן בדף פ"ג עמוד א' מבאר שבני פלטין הקרובים למלכות מדברים בלשון הזו. ואותו זקן רצה להסגיר את ירושלים בידי הצרים עליה, אמר להם לאותם שמבחוץ בלשון של חוכמה יוונית, כשכל העם סביבו לא הבין את דבריו, כל זמן שעוסקים אלו שבפנים בעבודה של הקורבנות, אין הם נמסרים בידכם. ועל כן, הפסיקו לתת להם כבשים לקורבנות, וממילא ימסרו בידיכם. למחר, שלשלו אלו שבפנים דינרים בקופה כבכל יום, והעלו להם אלו שבחוץ חזיר במקום כבשים. ובתלמוד הירושלמי במסכת ברכות נאמר שאלו שני חזירים. והטעם שאלו דווקא חזיר ולא בעל חיים אחר שאינו ראוי להקרבה, משום שרצו לרמוז להם שלא ילחמו בהם, כי הלא בנקו ובנקו, תעלה מלכות אדום המשולה לחזיר ותחריב את ירושלים. כמו שהתנבא דוד המלך בתהילים קוף למד זין, סחור השם לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו ערו עד היסוד בה. וכפי שלבסוף עלה טיטוס ופרץ את החומה והחריב את בית המקדש. מספרת הגמרא, כיוון שהגיע החזיר לחצי גובה החומה של ירושלים, נעץ ציפורניו בחומה, תקע את ציפורניו בחומה כדרך שרגיל לתקוע את ציפורניו כשגוררים אותו, ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. דהיינו כל ארץ ישראל שמידתה 400 פרסה על 400 פרסה. ומבאר עיון יעקב שירושלים נתונה באמצע ארץ ישראל, כמו שהטבור נתון באמצע הגוף. כשם שהמכה בטבור מזעזע את כל הגוף כולו, כך הזדעזעה ירושלים, אז הזדעזעה כל ארץ ישראל. והמהרש"א כתב שהוא רמז שמחמת שהביאו את הרומים ללחם בירושלים, נגזר שמלכות רומי שנמשלה לחזיר תזעזע ותחריב את ארץ ישראל. אם כן, הזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה, מחמת כעס השם על חילול שמו. בתלמוד הירושלמי במסכת תענית מבואר שאותו היום י"ז בתמוז היה, ובאותה שעה גרמו האבונות ובטל התמיד וחרב הבית. אומרת הגמרא, באותה שעה אמרו חכמים, ארור האיש שיגדל חזירים, מפני שעל ידיו יתגלגל חורבן ירושלים. וארור האדם שילמד את בנו חוכמה יוונית, מפני שבאמצעות חוכמה זו ישתמשו כדי לסייע ביד אויבינו להחריב את בית המקדש. וכתב המאירי שטעם הגזירה הוא מפני שהחוכמה היוונית מושכת את לב הלומד אותה, והורסת הרבה מיסודות הדת. על אותה שעה שצרו אנשיו של אריסטובלוס על ירושלים והחריבו את שדות התבואה שסביבותיה, שנינו במשנה במסכת מנחות דף ס"ד עמוד ב', מעשה שבא עומר שרגילים להביאו מקרבת ירושלים, מגינות הצריפין הרחוקות מירושלים, ושתי הלחם מבקעת עין סוחר, שם מקום הרחוק מאוד מירושלים. קורבן העומר הוא קורבן המנחה הראשון הקרב מהתבואה החדשה מדי שנה בתת זין בניסן, הוא המתיר לאכול מהתבואה החדשה של שנה זו. ושתי הלחם זה בחג השבועות היו מקריבים קורבן מנחה שתי הלחם מן התבואה החדשה, והוא קורבן ציבור. ולמרות שקורבן העומר הוא קורבן המנחה הראשונה הקרב מן התבואה החדשה, והוא המתיר לאכול ממנה, מכל מקום, בבית המקדש אין מקריבים מנחות נוספות מן התבואה החדשה עד הקרבת שתי הלחם בחג השבועות. אומרת הגמרא, למדנו לאל שחכמים אסרו ללמד חוכמה יוונית. מקשה הגמרא, ולימוד חוכמה יוונית מאסירה, האם אכן נאסר? והתניא, הרי שנינו בברייתא, אמר רבי, בארץ ישראל לשון סורסי. למה? לשון סורסי לשונם של תושבי סוריה, דהיינו ארם נהריים, מקום מגורי לבן וארם צובע, והכוונה ללשון ארמית, כמו שמוכח מהמדרש שקרא לשון סורסי לדברי לבן שאמר יגר סעדותה. אז רבי שאל, למה לדבר בארץ ישראל בלשון סורסי שהיא לשון נלעגת? אלא יש לדבר שם, אומר רבי, או בלשון הקודש או בלשון יוונית שהיא לשון צחה. וכן אמר רבי יוסי, בבבל לשון ארמי למה? כלומר, למה לדבר בכל בבל בלשון ארמית, אלא יש לדבר שם או בלשון הקודש או בלשון פרסי, שהיא נאה יותר מלשון ארמית. והטעם שלגבי ארץ ישראל נקטו לשון יוונית ולגבי בבל נקטו לשון פרסי, משום שארץ ישראל קרובה יותר ליוון ובבל קרובה יותר לפרס. ואילו השיטה המקובצת מפרש, משום שארץ ישראל הייתה כבושה תחת יוון ובבל הייתה כבושה תחת פרס. בכל אופן, מבואר מדברי רבי שאין איסור לדבר בלשון יוונית. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו החכמים בבית המדרש, לשון יווני לחוד, חוכמת יוונית לחוד. כלומר, כל אחת היא שפה אחרת. לשון יווני היא שפת העם, ועליה אמר רבי לדבר בה. ואילו חוכמת יוונית היא שפת בני ארמון המלך המקורבים למלכות, ועליה גזרו ואסרו ללמדה. והשיטה מקובצת מפרש שחוכמת יוונית היא שפת רמיזות, כך גם מפרש הרמב"ם בפירוש המשניות, שהיוונים היו משוחחים אשר רוצים בחיין רמזים וחידות. והרמה שמביא השיטה מקובצת מפרש שחוכמת יוונית כגון החוזים בכוכבים ומודיעים עתידות. ומהמאירי נראה שחוכמת יוונית היא חקירות ופילוסופיה, ובני המלכות היו נמשכים אחריה מאוד, משום שהיו צריכים אותה לתכסיסי המלחמות. חוזרת הגמרא ומקשה, וחוכמת יוונית מאסירה, וכי חוכמה יוונית אכן אסור ללומדה? ואמר רב יהודה, אמר שמואל, משום רבן שמעון בן גמליאל, במסכת סוטה בדף ממתת עמוד ב', וכן במסכת גיטין דף נונחת עמוד א', קורא אני על עצמי את הפסוק במגילת איכה פרק ג' פסוק נון א', עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. לי יש לעולל ולנבל את עיני בבכי ודמעה על משפחתי יותר מאשר כל משפחות עירי. מפני שאלף ילדים, אלף בחורים היו בבית משפחת אבא, 500 מהם למדו תורה ו500 הנותרים למדו חוכמה יוונית. ולא נשתייר מהם לאחר החורבן, אלא אני כאן בארץ ישראל ובן אחי אבא באסיה. הרי שבבית רבן גמליאל למדו חוכמת יוונית, ואין לתרץ ולומר שבבית רבן גמליאל עשו שלא כהוגן, ולכן אין שוב ולא נשתיירו מהם, כי אם רבן שמעון ובן אחי אביו, שכן רבן שמעון מקונן עליהם יותר מאשר על שאר בני עירו, משמע שהיו יראי השם, וכדין היו נוהגים. ועוד שרבן גמליאל היה נשיא, ולא היה מניח את בני ביתו לנהוג שלא כדין, כך אומר המהרש"א. תרץ את הגמרא, אמרי, השיבו בני הישיבה, שייני בית רבן גמליאל, שונה בית רבן גמליאל שהיו קרובים למלכות. ולכן התירו להם ללמוד חוכמת יוונית, מפני שהמלכות לא הייתה מקרבת כל כך מי שלא היה שלם בכל החוכמות ודעתו צלולה בכל הדברים. כך אומר המאירי שמוסיף, שהחכמים השלימים שכבר מילאו קריסם בבשר ויין, כלומר בתורה ותלמודה וסודות מצוותיה, אין לך קרובים למלכות יותר מהם. שהרי נאמר בספר משלי פרק ח' פסוק ט"ו, בי, הכוונה בתורה, מלכים ימלוכו, ומותר להם ללמוד חוכמת יוונית כדי להשיב על טענות הכופרים, ולחזק עניין הדת במסמרים שלא ימות. אומרת הגמרא אוכד אתניה, כמו ששנינו בברייתא, המופיעה בתוספתא של מסכת שבת, המספר קומי, מי שמספר את צערו שלפניו במצח ומניח בלורית מאחוריו, וכן פירש הערוך שבמלכות יוון היו קוצצים שיער השם מלפנים עד האוזן כלפי המצח כולו, ומניחים השיער שכנגד העורף נוטה ומתפזר לאחוריהם. ורש"י מביא פירוש נוסף בשם תשובת הגאונים שמגלח את השיער מעל האוזניים כדרכם של הרומים. הרי זה מדרכי האמורי שרגילים לעשות כן לכבוד עבודה זרה שלהם, ואסור לישראל לעשותו אף שלא לשם עבודה זרה, משום ובחוקותיהם לא תלכו. האמור בספר ויקרא פרק חי פסוק ג', ומכל מקום, אבטולומוס בר ראובן התירו לו לספר קומי, מפני שהוא היה קרוב למלכות, וכן לאנשיו של בית רבן גמליאל התירו להם לספר, היינו לדבר, בחוכמת יוונית, מפני שהיו קרובים למלכות. ותוספות דיבור המתחיל התירו מבארים, שעל אבטולומוס בר ראובן, מסופר בגמרא במסכת מעילה דף י"ז עמוד א', שכשגזרה המלכות שלא ישמרו שבת ומילה ונידה, הלך וסיפר קומי כדי שלא יכירו בו שהוא יהודי, וישב עמהם ואמר להם, מי שיש לו אויב יעני או יעשיר? אמרו לו יעני. אמר להם, אם כן, לא יעשו מלאכה בשבת, כדי שיענו. אמרו, טוב אמר וביטלוע. חזר ואמר להם, מי שיש לו אויב, יכחיש או יברי? אמרו לו, יכחיש. אמר להם, אם כן, ימולו בניהם לשמונה ימים ויחישו. אמרו, טוב אמר וביטלוע את הגזרה. חזר ואמר להם, מי שיש לו אויב, ירבה או ימעט? אמרו לו, יתמעט. אם כן, אמר להם, לא יבעלו נידות. אמרו, טוב אמר וביטלוע. הרמב"ם בהלכות עבודה זרה פרק י"א הלכה ג' פוסק שישראל שקרוב למלכות וצריך להישב לפני מלכי אומות העולם וגנאי לו כשלא ידמה להם, מותר לו לגלח כנגד פניו כדרך שהם עושים. שואל הכסף משנה, איך התירו חכמים איסור תורה ללכת בחוקות הגויים? והוא מתרץ, כדי לבטל גזירות רעות מישראל ולהצילם, מותר. ועוד תירוץ שהתורה לא פרשה את הדברים שנכנסים בכלל חוקות הגוי, אלא מסרתם לחכמים והם ראו שלא לאסור סיפור קומי על הקרובים למלכות. הבח מתרץ שמהתורה נאסרה כשרוצה להתדמות להגויים כמודל לדתם, אבל כשנצרח להתדמות להם כדי שלא יתגנה ביניהם, לא נאסר מן התורה. לכאורה קשה, מדוע לאבטולומוס בן ראובן התירו רק לספר קומי ולבית רבן גמליאל התירו רק לספר בחוכמת יוונית? הרי לכל הקרובים למלכות יש להתיר את שניהם. אלא שבאמת גם לאבטולומוס וגם לבית רבן גמליאל הותרו שניהם משום שהיו קרובים למלכות. והלשון התירו אולי דווקא, אלא הכוונה שאבטולומוס בן ראובן היה רגיל לספר קומי, ובית רבן גמליאל היו רגילים בחוכמת יוונית. ככה תוספות בדיבור המתחיל, התירו על פי ביורו של הפני יהושע. ואכן בתלמוד הירושלמי במסכת עבודה זרה נאמר, שלושה דברים התירו לבית רבי, להסתפר קומי, להסתכל במראה וללמוד חוכמת יוונית. אומרת הגמרא שנינו במשנה ליל בדף ע"ט עמוד ב' לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן קשור בשלשלאות. מביאה הגמרא ברייתא מפרטת את דיני האיסור והיתר בהלכה הזו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. לא יגדל אדם את הכלב לפי שדרך הכלב לנשוך ולנבוח ולהבעית את הבריות ועלולה אישה להפיל את עוברה מאירתו. אלא אם כן הכלב קשור בשלשלת של ברזל, אבל מגדל הוא את הכלב, אף אם אינו קשור בשלשלת בעיר הסמוכה לספר לגבול. לפי שעירה יושבת בגבול בין ישראל לגויים, צריכה שמירה יתירה והכלב שאינו קשור בשלשלת מסייע בשמירה על העיר. וקושרו ביום מפני שאז אין יראים מן האויבים. ומתירו בלילה, מפני שבלילה צריכים שמירה שלא יבואו הגויים עליהם בפתאום. וכשהכלבים המסתובבים מחוץ לעיר מריחים את האויבים מרחוק, נובחים הם בקול ומעירים את בני העיר משנתם ועולים על החומות להילחם באויביהם. מביאה הגמרא ברייתא בחומרת האיסור לגדל כלבים שאינם קשורים כתקנת חכמים. תניא שנינו בברייתא, רב לזר הגדול אומר, המגדל כלבים שאינם קשורים בשלשלת כתקנת חכמים, הרי הוא כמגדל חזירים. שואלת הגמרא, למאי נפקא מינה? מה ישמיענו רבי אליעזר בכך? הרי תנא קמא כבר ישמיע את האיסור לגדל כלבים, מה הוא מוסיף רבי אליעזר בכך שהמגדל כלבים הוא כמגדל חזירים? משיבה הגמרא, רבי אליעזר הוסיף, למי קם לעמוד עלי בארור, כלומר, שלא רק שהוא עובר על תקנת חכמים שלא לגדל כלבים, אלא הוא גם מכניס את עצמו בכך להיות בכלל ארור, מקולל, כפי שאמרו, על מגדל חזירים לאל בדף פי בית עמוד בית. נאמר שם באותה שעה אמרו, ארור האיש שיגדל חזירים. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, בבל, כיוון שיש בה יישוב גדול וקבוע של יהודים, כי עיר הסמוכה לספר דמי. עיר הסמוכה לספר היא דומה ומותר לגדל בה כלבים, וחידש בזה רב נחמן, שלא רק בארץ ישראל נאמר ההיתר הזה שבעיר הסמוכה לספר מותר לגדל כלבים, אלא גם בבבל. תרגמה, פירש רב יוסף בר מניומה, שכוונת רב נחמן הייתה לעיר נערדה, שהייתה סמוכה לנוכרים מצד אחד, ולעיירות שיושבים בהם ישראל מצד שני. מדברי הגמרא משמע שעיקר החידוש הוא שגם בבבל נאמר הדין שמותר לגדל כלב בעיר ספר. וקשה, אם האיסור לגדל כלב הוא בכל מקום, הלא כשם שהאיסור נוהג בכל מקום, אם כן גם ההיתר של עיר ספר זה בכל מקום. אז מה החידוש שגם בבבל נוהג ההיתר הזה? ועוד קשה שהיה לגמרא לומר כי עיר הסמוכה לספר בארץ ישראל דמי, שכן זהו עיקר החידוש שהיא חשובה כארץ ישראל. תרץ התורת חיים שנערדה לא הייתה סמוכה לספר, אלא שכן היה הדרך בבבל שהיו עיירות הגויים סמוכות לעיירות של ישראל. ולכן אף שאינם סמוכות לספר, דינם כסמוכות לספר, כי היו הנוכרים שבהם מיצרים ליהודים. ומכל מקום ביארו כאן קרק על נערדה, שרק היא נחשבת כסמוכה לספר לעניין הזה, משום שבה היה יישוב קבוע וגדול של ישראל, ולכן התירו להם לגדל כלבים. מביאה הגמרא עוד בחומרת האיסור לגדל כלב שאינו קשור בשלשלת. דריש רבי דוסטאי דמין בירי. דרש רבי דוסטאי מהעיר בירי. נאמר בפסוק בעניין חנייתו של ארון הברית בלכת ישראל במדבר, בספר במדבר פרק יות פסוק למדבב, ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. וביור הפסוק הוא שבזמן חניית הארון היה משה אומר ומבקש שהשם ישכין את שכינתו בתוך רבבות אלפי ישראל. כך הפירוש על פי תרגום האונקלוס. מכך שנאמר רבבות אלפי ישראל בא כתוב ללמדך שאין שכינה שורה על ישראל כשהם פחות משני אלפים ושני רבבות. שכן מיעוט רבים שניים, והרי זה כאילו כתוב שהשם שוכן בתוך שתי רבבות ושני אלפי ישראל. והטעם שאין השכינה שורה אלא במניין של 22 אלפים מישראל, משום שכן היה מניין הלוויים מבין חודש ומעלה, כאמור בספר במדבר פרק ג' פסוק למתת, ובמחיצת הלוויים שרתה השכינה וארון ברית השם. ולמרות שבגמרא במסכת סנהדרין דף למתת עמוד א' מבואר שכל מקום שנמצאים בו עשרה מישראל שורה השכינה, יש לומר שכאן הכוונה להשראת השכינה דרושה לנבואה ולקדושת המשכן, לכך נדרש 22 אלפים מישראל ולא די בעשרה מישראל. כך תוספות בדיבור המתחיל, 2,000. והתוספות גם מביא גרסה שאין השכינה שורה בפחות משני רבבות מישראל, דהיינו 2,000,000, אבל דוחים התוספות את הגרסה הזו, שהרי במדבר היו רק 60 ריבו ושרתה עליהם השכינה. אילו השיטה מקובצת מיישבת הגרסה הזו בשם גאון, שכן היה מניין ישראל במדבר 2,000 רבבות, אנשים, נשים וטף, אילו 60 ריבו לא היו כי עם הגברים מגיל 20 ועד גיל 60. אם כן לומדת הגמרא מכאן עד כמה חמור איסור זה של גידול כלב, שהרי אילו היו ישראל 2 רבבות ו-2,000 חסר אחת, ואינם ראויים להשראת השכינה, והייתה אישה אחת מעוברת ביניהם וראויה להשלים את מניין ישראל ל-2 רבבות ו-2,000 כשיוולד העובר, ועל ידי כך תשרה השכינה בישראל, ונבח בכלב והפילה את עוברה מחמת עירתו, נמצא זה בעל הכלב שעבר על דברי חכמים שאין לגדל כלב שאינו קשור, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. ואף שם מבעית את חברו פטור בדיני אדם כאמור לאל בדף נונבב עמוד א', ובפרט כאן, שאינו עצמו המבעית אל הכלבו, ועוד שאלו אין ישראל מצווים על העוברים, מכל מקום איסור חמור הוא שגורם לשכינה שלא תשרה בישראל. מביאה הגמרא מעשה באישה שהפילה את עוברה מפחד הכלב. האי איתתה דאלת למיפה באו ויתה. מעשה באישה מעוברת שנכנסה אל בית מסוים לאפות בו. נבח בכלבה, נבח כלפי הכלב שהיה באותו הבית. אמר למראה, אמר בעל הכלב לאישה, לא תסתפי מנה, אל תפחדי ממנו מהכלב. שכן, שקולי ניבי, שיניו הארוכות, נטולות ועקורות ממנו, הוא לא יכול להזיק כלום. אמרה לי, אמרה האישה לבעל הכלב, שקיל את טיבותיך, הטובה שאתה אומר שעקרת את שיני הכלב, נטולה ומסולקת וכאילו שדיה חזרי, מושלכת על הקוצים, כלומר, אין בכך שום תועלת בהרגעה שלך, שכן, כבר נד ולד, כבר לא עלינו נד וזז ונעיקר, הוולד ממקומו ומת. הביא השיטה מקובצת את הרמה, שמכאן יש ללמוד שהאיסור לגדל כלב שאינו קשור, זה גם אם היו שיני הכלב עקורות ואינו יכול להזיק, משום שיש לה חשוש שמתירה אותו אישה מעוברת ולא תדע ששיניו עקורות ותפיל מרוב הפחד. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אין פורסין נשבין ליונים, אלא אם כן היה רחוק מן היישוב 30 ריס. והכוונה שאין פורסים רשתות מלכודות ליונים לשם לקידתם, שמה היונים שייכים לבני היישוב הסמוך למקום הלקידה. אלא אם כן היה מקום רחוק מן היישוב 30 ריס שם 4 מילין. כיוון שיותר מהמרחק הזה אין היונים מתרחקים ממקומם ואין לחשוש שמה יצוד את יוני בני היישוב. דנה הגמרא בגודל המרחק שיש להרחיק את היונים מן העיר. מקשה הגמרא ומאז ליקו לאי וכי היונים הולכות כל כך הרבה והתנן שנינו משנה במסכת בבא בתרא דף רב ג' עמוד א', מרחיקין את השובח של היונים מן העיר 50 אמה כדי שלא יפסיד את הזירונים הגדילים בגינות העיר. ומבואר שהיונים אינם פורחות יותר מ-50 אמה, מדוע הצריכה המשנה להרחיק שיעור 30 ריס, שזה 8,000 אמה? כי כל מיל זה 2,000 אמה. מתרצת הגמרא אמר אביי, מישת שי טיטובה, לשוט ולעוף יכולות היונים הרבה יותר מ-50 אמה. ולכן אין לפרוס מצודות בתוך 30 ריס ליישוב כדי שלא ילכדו בהם את יוני היישוב. אבל קרסאיו ב-50 אמה מליה, קריסה מתמלאת על ידי המזון שמלקטים בשיעור 50 אמה, ולכן אחרי שהרחיקו 50 אמה לא יוכלו יותר מגינות בני העיר, ולכן די להרחיק את השובח מהעיר בשיעור הזה, כי אין חשש שיזיקו יותר. שואלת הגמרא לתירוץ של הבאי, ומישת 30 ריס ותו לא, וכי היונים עפות 30 ריס ולא יותר, והתניה, שנינו בברייתא, במקום ישוב אפילו עד 100 מיל לא יפרוס מצודות יונים, והטעם כדי שלא ילקדו בהם יוני בני העיר, משמע שהם נפות הרבה יותר מ-30 ריס. מתרצת הגמרא, רב יוסף אמר, הברייתא אומרת, שאפילו עד 100 מיל אסור לפרוש מצודות, היא מדברת ביישוב קרמים. שהמקום מיושב בקרמים, וכיוון שכן, על ידי שפורחות מקרם לקרם, יכולות לעוף למרחוק, גם ליותר מ-100 מיל. תירוץ נוסף, רבא אמר, הברייתא האוסרת לפרוש מצודות אפילו עד 100 מיל, מדברת ביישוב שובחין. והיינו שהמקום מיושב בשובחים רבים, והיונים נחות בהם, ויש בכוחם לעוף גם יותר מ-100 מיל. שואלת הגמרא לתירוץ של רבא, מדוע אוסרת הברייתא לפרוש מצודות בגלל שהן קרובות לעיר? ותיפוק לי משום שובחין גופיו, הרי יש לנו לאסור זאת משום שהמקום הוא יישוב של שובחים, ויש לחשוש המצודות ילכדו את יוני השובחים. תרץ את הגמרא בשלושה אופנים. היבה את אימא, אם תרצה תאמר שהברייתא מדברת בדעובד כוכבים, שהשובחים שייכים לנוכרי ואין לאסור מחמתו לפרוס מצודות, וכל האיסור הוא משום יוני העיר שנחים בשובחי הנוכרי ואפים למרחוק. ואף שגזל הגוי אסור, כאמור לכמל דף קוף י' ג' עמוד ב', מכל מקום ביוני שובח שאף בישראל האיסור הוא רק משום דרכי שלום, כמה מבואר במסכת בבא מציעא דף קוף ב' עמוד א', מפני שהיונים מגיעות לשם מן ההפקר, לכן בגוי מותר. ועוד תירוץ, שבגוי גזרו רק על גזל ממש ולא על גזל מפני דרכי שלום. והבאתם התירוץ נוסף, אומרת הגמרא, הברייתא מדברת בשובחים דהפקר ואין איסור ללוכדם, והאיסור לפרוס מצודות הוא משום יוני העיר. והבאתם התירוץ נוסף, הברייתא מדברת בדדדי, שישוב השובחים שייך לו עצמו ומותר לו ללכוד את היונים שלו, ומכל מקום אסרו לפרוס מצודות משום יוני היישוב שאפים למרחוק על ידי שנחים בשובחים שלו. אדרן הלך מרובה, אדרן הלך מרובה, אדרן הלך מרובה בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיה גדולה את הפרק השביעי של מסכת בבא קמא, פרק שמסתיים בדף פ"ג עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים את הפרק השמיני של מסכת בבא קמא, פרק ששמו החובל, פרק שתחילתו בדף פ"ג עמוד ב'. הפרק הזה שלפנינו מבאר דיני התביעות הבאות כתוצאה מהזק הנגרם על ידי האדם בדרך של הכאה וחבלה. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השמיני של מסכת בבא קמא בדף פ"ג עמוד ב'. החובל בחברו חייב עליו על מעשה חבלתו משום חמישה דברים. פעמים שחייב בכולם ופעמים שחייב במקצתם. ואילו הם? בנזק, דמי פחת שוביו, בצער, בריפוי, בשבט, דמי מה שאינו יכול לעשות מלאכה בזמן חוליו מחמת המכה, ובושת. מפרט את המשנה את אופן השומה בכל אחד מחמשת הדברים. בנזק, כיצד שמים את חיובו, אם סימה את עינו של חברו או קטע את ידו, או שיבר את רגלו, רואין אותו את הנחבל, כאילו הוא עבד עברי הנמכר בשוק. ושמין כמה היה יפה לשלם עבורו קודם החבלה, וכמה הוא יפה לשלם עבורו עכשיו, לאחר החבלה. ואת ההפרש שהוא השווי של אותו עבר, ישלם החובל לנחבל. שהרי הזיקו והפסידו ממון זה, שאם היה צריך לממון, היה מוכר עצמו לעבד עברי. הראש כותב שאין רואים אותו כעבד עברי, שהרי עבד עברי נמכר לשש שנים בלבד, אלא רואים אותו כאילו עבד כנעני הנמכר בשוק, שהוא נמכר לעולם. ומה שצריך שיהיה השומה לעולם, כיוון שההזק דיינו חיסרון אותו עבר הוא לעולם. כן, השומה צריכה שתהיה כפי שוויו להימחר לעולם. ומבאר המאירי שלכך אין שמים אותו בחמה היה מוכן שישלמו לו ויקטעו את ידו או רגלו, משום שבכך יש הפסד גדול למזיק, שהרי לא היה רוצה כלל שיחסר לו אותו עבר, אלא בכסף רב מאוד, הרבה יותר מערך שוויו. לכך רואים אותו כעבד. והראש כותב שאין שמים אותו דווקא כעבד פחות, אלא כל אדם כפי מלאכתו, שאם היה אותו אדם נוקב מרגליות, שמין את הנחבל כעבד נוקב מרגליות. ואם נקטעה ידו, משלם לו תשלום מרובה כפי מלאכתו. אבל אם נקטעה רגלו, אין משלם לו אלא תשלום מועט, משום שבחיסרון רגלו, אין נפחת שוויו יותר מסתם אדם. וכותב הרמב"ן, שמה שעומדים כמה יפה הוא עכשיו בלא ידו רגלו, היינו לאחר שיתרפא מחוליו שמחמת המכה. כי אם נעמוד אותו לפי שוויו עכשיו, ממש בעודו חולה, הרי דמיו פחותים מאוד ונפסד המזיק, כיוון שאין אדם לוקח עבד חולה, אלא בפחות מחדי שוויו. אומרת המשנה אופן השומה בצער, אם כבאו לחברו בשיפוד או במסמר, שליבנן באש, ואפילו על ציפורנו שהוא מקום שאינו עושה חבורה בגוף הנחבל, עומדים כמה אדם כיוצא בזה, הדומה לנחבל במידת יכולתו לסבול את הצער, רוצה ליטול להיות מצטער כך, שאם היו אומרים לו שיסבול את הצער הזה, ובעבור כך ישלמו לו ממון, בעד כמה ממון היה מוכן לסבול את הצער הזה, ואת הסכום הזה ישלם החובל לנחבל. המשנה משמיעה לנו, שחייב על הצער גם שלא במקום הנזק. ולכמן בדף פידל את עמוד ב' תביא הגמרה מחלוקת בזה, והוא הדין שחייב על הצער במקום נזק. אומרת המשנה, אופן השומה בריפוי מיקה ולחברו ונצרח לרפואה, חייב לרפותו לשלם הוצאות רפואתו. עלו בו בנכבל צמחים הבעבועות סביבות המכה, אם מחמת המכה הן, חייב לרפותו. אם שלא מחמת המכה, פטור. דין נוסף בעניין זה מביאה המשנה, חייתה, נתרפתה המכה ונסתרה, ולאחר מכן התקלקלה הרפואה וחזרה המכה ושוב חייתה ושוב נתרפה המכה ונסתרה ונתקלקלה הרפואה וחזרה המכה שוב, חייב החובל לרפותו, שכן הכל מחמת המכה הראשונה שהיכהו, שגם כשנתרפה לא נתרפה כל צורכה אלא נראה כאילו נתרפה, ולכך חזרה שוב. אבל אם חייתה, נתרפתה המכה כל צורכה ולא נתקלקלה הרפואה אלא שמחמת סיבה אחרת חזרה שוב, אינו חייב לרפותו מהמכה האחרונה, כי היא לא באה מחמתו. באופן שומת השבט, אומרת המשנה, רואין אותו את הנכבל כאילו הוא שומר קישואין, שהיא מלאכה שאינה קשה, וראויה לו לאחר שיקום מחוליו, ומשלם לו שכרו של כל יום מימי חוליו, כאילו עשה עבורו את המלאכה הזו. ואף שהיה ראוי הנכבל לפני שחבל בו למלאכה, מעולה יותר, אינו משלם לו על כך, שהרי כבר נתן לו בתשלום הנזק את דמי ידו, אם קטע את ידו, ודמי רגלו, או את דמי רגלו אם שיבר את רגלו, ובכך שילם לו כבר על המלאכה שהיה ראוי לעשות. באופן שומת הבושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. הדבר תלוי במהות המבייש והמתבייש. אם היה המבייש אדם פשוט, בושתו מרובה וצריך לשלם יותר. וכן אם היה המתבייש אדם חשוב, בושתו מרובה. והמביישות צריך לשלם יותר מאשר אם בייש אדם פשוט. זוהי המשנה שלנו בדף פי ג' עמוד ב', משנה פותחת את הפרק השמיני של מסכת בבא קמא, פרק ששמו החובל. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהחובל בחברו משלם את שווי העבר שחבל. מקשה הגמרא עמי, מדוע נפטר בזה שמשלם? הלא עין תחת עין, אמר רחמנה בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ד. ואימא ונאמר שהכוונה לעין ממש של החובל, דהיינו שיעברו את עינו של החובל תחת שעיוור את עינו של הנכבל, וכן בשאר העיוורים יעשו בחובל מום, כשם שעשה לנכבל. מתרצת הגמרא, לא סל כדאי תך, אין לומר שזו כוונת הפסוק. דתניא, שנינו בברייתא, יכול, הייתי לומר שאם סימא את עינו של חברו, מסמא הדיין את עינו של החובל, וכן אם קטע את ידו של חברו, מקטע את ידו, וכן אם שיבר את רגלו של חברו, משבר את רגלו. תלמוד לומר, מכה אדם ומכה בהמה. נאמר לשון מכה באדם ולשון מכה בבהמה, ויש ללמוד זה מזה, בגזירה שווה. מה מכה בהמה דינו לתשלומין? אף מכה אדם דינו לתשלומין, ולא שיתלו ממנו את העבר. ואם נפשך לומר, אם רצונך לומר ולהשיב על הטעם הזה, צא ולמד מדרשה אחרת. הרי הוא אומר בספר במדבר פרק למד ה' פסוק למד א', ולא תיקחו חופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. יש לדרוש דווקא לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר. דהיינו תשלומים כדי לפדותו מעונש מיטה, ואורגים את הרוצח. אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים שאינן חוזרים לאחר נטילתן, כגון יד או רגל או עין, שאם נטל אחד מהן, משלם לנכבל את שוויו ופודה עצמו, מנטילת העבר. דנה הגמרא בלימוד הראשון של הברייתא. מבררת הגמרא, היי מכה, מאיזה פסוק שנאמר בו מכה באדם, נלמד הדבר הזה. אילי מה אם נאמר שנלמד ממה שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק כ"א. מכה ואימה ישלמנה ומכה אדם יומת. משם אין לדרוש זאת, שכן ההוא בקטע לכתיב. הפסוק ההוא מדבר באופן שחייב מתעלה הקאה, שכן נאמר בו יומת. ומדובר שם בהקעת אביו ואימו שחייב עליהם איתה, ונמצא שהפסוק הזה אינו מדבר כלל בחבלה ששייך בתשלום המון, ממילא אין ללמוד ממנו דין החבלה. ולמרות שלקמן דורשת הגמרא שהלשון יומת האמור בפסוק, ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת שהכוונה לתשלום המון, כאן ידע הגמרא שדורשים את הפסוק הזה למכה אביו ואימו, והמילה יומת הכוונה למיטה ממש, ממילא לא מסתבר שהברייתא הזאת תחלוק על הדרשה הזו. עוד מפרש הפני יהושע שכאן הבינה הגמרא שאין לפרש את המילה יומת לממון, כי כיוון ששינה הפסוק לשונו שבבהמה כתב ישלמנה ובאדם כתב יומת, משמע שהכוונה למיטה ממש. ועוד שדווקא שם אפשר לדרוש הכוונה יומת לממון, שכן נאמר לאחר מכן שבר תחת שבר, עין תחת עין, וזה פירוש על מה שאמרה לפני כן התורה יומת. אבל כאן עם הכוונה לממון, מדוע חזר הפסוק שנית אחר שכבר כתב את הדין פעם אחת, אלא בהכרח בא לומר דין אחר, והכוונה למכה אבי ואמו, ויומת הכוונה מיתה ממש. אלא אומרת הגמרא, למידים את הגזרה שווה מאחה, ממה שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק חי, הוא מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש. ראינו שהעורק בהמה משלם עליה לבעל הבהמה הניזק, הרי שנאמר לשון מכה בבהמה, וסמיך לי, סמוך לפסוק הזה נאמר, ואיש כי ייתן מום באמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, הרי נאמר נתינת מום שהוא מכה באדם, ויש ללמוד זה מזה, שכשם שהעורק בהמה משלם, ככה חובל בחברו, משלם. שואלת הגמרא, והרי אי לב מכהו, בפסוק הזה לא נאמר מכה, אלא נאמר לשון ייתן מום, ואילו הברייתא אמרה שלמדים בגזירה שווה מכה מכה, מתרצת הגמרא, הכאה הכאה כאמרינן, אין כוונת הברייתא שלמדים בגזירה שווה מהלשון מכה, אלא למדים הכאת האדם מהכאת הבהמה, ולכן גם שהלשון שמופיע בפסוק זה ייתן מום, אז משמעותו הכאה, וממילא יש לי ללומדו בגזירה שווה מהלשון מכה נפש באמה. ולמרות שאין לשון הפסוקים שווה, כיוון שמשמעותה מכה, ניתן ללמוד זה מזה, כפי שדרשת הגמרא במסכת עירובין דף נ"א עמוד א', שיש ללמוד בגזירה שווה את הפסוקים ושב הכהן ובא הכהן, לפי שמשמעות שניהם עניין הביה שבא הכהן אל הבית לראות את הנגע. אם כן הלימוד אצלנו כך, מה הכה אמורה בבהמה דינה לתשלומין? אף ההכאה אמורה באדם דינה לתשלומין, ולא שיתלו ממש את העבר שנטל לנחבל. מקשה הגמרא והכתיב, הרי נאמר בפסוק שלפניו, ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת, ולכאורה הפסוק מדבר בחובל בחברו שלא אמיתו, כי אין לומר שהפסוק מדבר בממית אדם, שכן מיד לאחר מכן נאמר שבר תחת שבר, עין תחת עין, ומבואר שהפסוק הזה נאמר לעניין הנוטל אחד מראשי האיברים, ולא לאחד שאמית את חברו, ממש. תרצת הגמרא, אף מה שנאמר יומת, הכוונה שמשלם את שוויו של העבר בממון, ולא שנוטלים את העבר מהחובל. שואלת הגמרא, ממה ידי בממון? מניין לנו שכוונת הפסוק הזה, שהחובל משלם ממון? אימא, אולי נאמר, במיתה ממש מדבר הפסוק, כלומר שימיתו את העבר של החובל, על ידי שיתלו אותו ממנו. משיבה הגמרא, לא סל כדאי איתך, לא יעלה על הדעת, לומר כך. חדה סיבה אחת, דא יתקש למכה נפש בהמה ישלמנה. וקש, ושווה הפסוק הזה לפסוק שלאחריו שבו נאמר, מכה נפש בהמה ישלמנה, וכשם שבבהמה משלם, כך גם באדם הכוונה שמשלם, ולא שימיתו את העבר שלו. ועוד סיבה שאין לומר שכוונת הפסוק לעניין נטילת העבר ממש, שהרי כתיב בתרי נאמר לאחר פסוק זה, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו. ושמע מינה, שאין הכוונה אלא לתשלום ממון, שכיוון שנאמר בלשון כן יינתן בו, הכוונה לדבר הניתן מיד ליד שהוא ממון. חוזרת עכשיו הגמרא לבאר את המשך דברי הברייתא שלמדנו. מבררת הגמרא, מה היא עם נפשך לומר? מה יש להקשות על הגזירה שווה? מכה, מכה. שלכך הוא צריכה הברייתא להביא לימוד אחר. מבררת הגמרא, תוקה קשיא לתנא. שוב הוקשה לו לתנא על הלימוד הזה. מה היא חזית דיילפת ממכה באמה? לילף ממכה אדם, מה ראית ללמוד בגזירה שווה מהפסוק? האמור בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק חי, ומכה נפש בהמה ישלמנה, שגם החובל בחברו ונטל לו עבר, אין נוטלים מהחובל את העבר, אלא החובל חייב בתשלומים, נלמד בגזירה שווה מהפסוק, בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק כ"א, ומכה אדם יומת, ששם מדברים במכה אדם, והמילה יומת שאמורה שם, הכוונה, שנהרג ממש על ההכאה הזו, משם נלמד שגם בחובל הכוונה שימיתו ויתלו את אותו עבר שהוא נטל מן הנחבל. אבל דוחה הגמרא את הקושייה הזו ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, אם משום קושייה זו לא הייתה צריכה הברייתא להביא לימוד אחר. שכן יש לתרץ ולומר שלכך יש ללמוד דין החובל בחברו ממכה בהמה ולא ממכה אדם, משום שדנין נזקין מנזקין, ראוי ללמוד דיני חיוב ממון מדיני חיוב ממון, והיינו חובל באדם ממכה בהמה ששניהם בגדר נזקין, ואין דנין נזקין ממיתה, אין ראוי ללמוד דיני חיוב ממון מדיני חיוב מיתה, כי זה נזקין וזה מיתה. שהרי מכה אדם יומת אמור במכה אביו ואמו, שאף שרק חבל בהם, חייב מיתה. אי אפשר ללמוד משם לגבי אדם שחובל בחברו. דוחה הגמרא ואומרת, עדי רבה, הרי יש לומר סברה הפוכה, דנין אדם מאדם, ראוי ללמוד דין החובל באדם מדין ההורג אדם, ואין דנים אדם מבהמה, אין ראוי ללמוד דין המזיק אדם מדין מכה בהמה. וכיוון שהקושייה הזו קיימת, היינו דקטני, זה מה שאמרה הברייתא, אם נפשך לומר, כלומר, אם תקשה על הלימוד הזה, עדיין יש לדרוש שהחובל משלם ממון ולא בעבר מגופו, יש לדרוש זאת מפסוק אחר. הרי הוא אומר, הכתוב אומר בספר במדבר פרק למדעי פסוק למדעי, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות כמות יומת, רוצח ממיתים אותו ולא מקבלים ממנו תשלום תמורת אי עמתתו, לנפש רוצח היא אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים שאינם חוזרים. אם חובל בחברו הוציא לו עבר שאינו חוזר, אל תיקח מהחובל עבר, אלא תיקח כופר תמורת העבר, דהיינו, תשלום המון שישלם החובל לנכבל. דנה עכשיו הגמרא בדרשה הזו. שואלת הגמרא, והאי וכי הפסוק ולא תיקחו חופר לנפש רוצח למיעוט ראשי איברים, הוא דעתה, הוא נכתב כדי למעט שעל נטילת ראשי איברים, אם חבל בחברו ו... עקר לו עבר שאינו חוזר, לוקחים כופר, דהיינו תשלומין? האם היא באה אלי? הרי צריך את הפסוק הזה לדרשה, דאמר רחמנה, לא תעביד בתרתי. הפסוק הזה נצרח ללמד שלא תעניש את הרוצח בשני עונשים, כלומר, לא תשקול מיני ממון ותקטלי. אל תיקח מרוצח אדם גם ממון וגם תארגנו, אלא הוא יענש בעונש המיטה בלבד. דהיינו באופן שנתחייב חיוב ממון על דבר שעשה בשעת החיוב, שפותרים אותו מדין קימלה בדרה במיני, כאילו לעניין שהתחייב כופר על הרציחה, כבר מייתה הגמרא ליל בדף חווה ועמוד א', ממה שנאמר לגבי שור מועד שהרג אדם, ספר שמות פרק חפה א' פסוק למד, עם כופר יושט עליו, ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו, ודרשה הגמרא עליו ולא על האדם. אם כן, כיוון שהפסוק נצרח לדרשה הזו, מניין לדרוש ממנו שהנוטל ראשי איברים משלם ממון ו... לא מוציאים לחובל את אותו עבר שהוא הוציא לנכבל. מדרץ את הגמרא, היא הדין הזה שאין לקחת ממון ממי שנתחייב מיתה, מכדי רשעתו נפקה. זה נלמד ממה שנאמר לגבי מי שנתחייב מלכות בספר דברים פרק חפי פסוק ב' ועיקהו לפניו כדי רשעתו. יש לדרוש משום רשעה אחת על עונש אחד אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו, אין אתה מחייב אותו משום שתי רשעיות, כלומר שאין לחייבו בשני עונשים, כגון ממון או מלכות, או מיטה ומלכות, או מיטה וממון. ומכאן נלמד שאין לחייב ממון בנוסף לעונש מיטה. ממילא הפסוק ולא תיקחו חופר מיותרו, כדי לדרוש ממנו של נטילת ראשי איברים, משלם החובל כופר, משלם ממון לנכבל, ולא שנוטלים עבר מהחובל. שואלת הגמרא והקטי מבעלי, הרי עדיין נצרח הפסוק הזה לעצם הדין, דקאמר רחמנה לא תשקול ממון ותפטרי, אמרה התורה שאין לקחת ממון מן הרוצח בתורת כופר לפוטרו מן המיטה, וכיוון שאתה צריך את הפסוק הזה לגופו, חוזרת השאלה מניין תדרוש דרשה נוספת מדיוק הפסוק, שרק מרוצח אתה לא נוטל כופר, אבל אתה נוטל כופר מחובל בחברו שנטל ממנו איברים, שאי אתה נוטל איברים מהחובל, אלא הוא משלם ממון. מתרץ את הגמרא, אם כן, אם הפסוק נכתב ללמד רק את הדין הזה שאין לפתור את הרוצח ממיטה בתשלום כופר, לכתוב רחמנה היה די שיהיה כתוב בתורה ולא תיקחו כופר לאשר הוא רשע למות. מה שנאמר לנפש רוצח, למה לי? הרי יודעים אנו שמדובר ברוצח, אלא שמאמינה שנכתב הלשון המיוחד הזה לדרשה, שדווקא לנפש רוצח היא אתה לוקח כופר לפוטרו מן המיטה, אלא אתה ממית אותו. אבל אתה לוקח כופר, אתה לוקח תשלומי ממון לראשי איברים שאינם חוזרים, שהם אינם בכלל נפש הרוצח. ולכן החובל בחברו ועקר לו עבר שאינו חוזר, משלם החובל לנכבל תשלומי ממון. שואלת הגמרא, וכי מאחר דכתיב, מאחר שנכתב הפסוק ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, ויש לדרוש ממנו שעל החבלה כן נוטלים ממון מהחובל, כמו שביארה הברייתא, אם כן הגזירה שווה של מכה, מכה אדם למכה בהמה, שכמו שמכה בהמה משלם כסף, כך גם מכה אדם משלם תשלום ממוני, שממנו למדה הברייתא בתחילה, למה לי לצורך מה נאמרה. ובמסכת כתובות בדף למד ה' עמוד א' דרש רבא מגזירה שווה זו לרבות חייבי מלכויות כחייבי מיתות שפטורים מתשלומים. אבל את זה הגמרא לא יכלה לתרץ כאן, שצריך את הגזירה שווה ללימוד הזה של רבה, כי עיקר כוונת הגמרא להקשות על הברייתא שלמדה את הגזירה שווה הזו, על הדין שעין תחת עין אינו ממש של הממון. ורבה שלומד מהגזירה שווה הזו דרשה אחרת, זה משום שלשיטתו, לומדים מפסוק אחר שהחובל בחברו משלם, כפי שתאמר הגמרא בהמשך, ולכך מיותרת הגזירה שווה לרבות חייבי מלכויות כחייבי מיתות בית דין. אם כן נשאלת השאלה, הגזירה שווה מכה מכה, מה נעשה איתה? אומרת הגמרא, אמרי, תרצו בני הישיבה, היא מההיא, אם היינו למדים דין זה, מבלא תיקחו כופר בלבד, אבי אמין היה אפשר לומר שכיוון שתשלום הממון הוא כופר, כדי להיפטר מנטילת האיברים, נמצא שהדבר תלוי ברצונו של החובל. אי באי עינו נייטיב, אם רוצה שיתלו את עינו ולא יחייבו אותו ממון, כגון שהוא חס על ממונו, אז אכן יתלו את עינו של החובל, ואי באי דמי עינו נייטיב, ואם הוא חס על גופו ורוצה שיקחו ממנו ממון תמורת העין שנטל מהנחבל, לוקחים ממנו ממון לכך. כך הייתי חושב שהכל תלוי ברצונו של החובל. כמה שמלן, באה הגזרה שווה של מכה מכה, כדי ללמד שהכאת האדם לומדים מבהמה. מה מכה בהמה נאמר דינו לתשלומין בלבד? אף מכה אדם נאמר דינו לתשלומין בלבד. ואין הדבר תלוי ברצונו, גם אם הוא יסכים החובל שיתלו ממנו עבר כנגד העבר שהוא נטל, לא שומעים לו. כי כשם שאם חבל בבהמה, אף אם רצה הניזק שיתלו מן המזיק את עיוורו תמורת העבר שנטל מן הבהמה, אין עושים כרצונו אלא בעל כוחו משלם לו את שווי הנזק, שאין נוטלים את עבר האדם בשביל עבר הבהמה שנטל, כך גם בחובל באדם, בעל כוחו של הנחבל משלם לו דמי העבר ואין נוטלים ממנו ממש את העבר. ומכל מקום צריכים גם את הלימוד מלא תיקחו כופר, שאם לא כן הייתי לומד ממכה אדם, כמו שביארנו לעיל. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בביאור מקור הדין שהחובל בחברו ונטל ממנו עבר, משלם ממון ואין נוטלין ממנו את העבר עצמו. אומרת הגמרא תניא, שנינו בברייתא, רבי דוסטאי בן יהודה אומר מה שנאמר בפרשת החובל בחברו, ספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ד עין תחת עין, כוונת הפסוק שמשלם לו ממון בשווי העין שנטל ממנו. מקשה הברייתא, אתה אומר שהכוונה לממון, או שמה עינו, אין הכוונה לכך אלא עין ממש, שיעברו את עינו תחת שעיוור את עינו של הנחבל. על זה עונה הברייתא, אמרת, וכי אפשר לומר כך, הרי יש להקשות. הרי שהייתה עינו של זה הנחבל גדולה, ועינו של זה החובל קטנה, נמצא שבאופן זה אי אפשר לומר שיעברו את עינו של החובל תמורת עינו של הנחבל. שאם כן, איך אני קורא בחובל הזה מה שנאמר עין תחת עין, והרי הוא עיוור, הוא סימה עין גדולה, ואנו מעברים תחתיה עין קטנה. וכי תימה כל כי האישה כל מיני ממונה, אם תאמר שאכן תמיד לוקחים עין תחת עין, אבל באופן זה שהעיניים לא שוות של החובל והנחבל, אז אין ליטול ממנו את העין ממש אלא ישלם ממון, אבל באופן שאפשר לקיים בו עין תחת עין כפשוטו יתלו את עינו. הרי התורה אמרה בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק כ"ב, משפט אחד יהיה לכם, ויש לדרוש שצריך שיהיה משפט דין אחד השווה לכולכם, בהכרח שבכל האופנים אין נוטלים את עינו ממש של החובל, אלא החובל משלם ממון. מקשה הגמרא על הלימוד הזה, אמרי יקשו בני הישיבה, מהי קושיה? מהי קושיה היא זו אם אכן נאמר שאף אם הייתה עינו קטנה יתלו את עינו? מדוע אין לקרוא בזה עין תחת עין? דילמה, ייתכן שמה שנאמר עין תחת עין, הכוונה שכיוון שנהור השקיל מיני, היות ולקח החובל מהנחבל את מאור עיניו, נאורה, אמר רחמנה, ניש כל מיני, אמרה התורה שיתלו ממנו, מהחובל את מאור עיניו, ומה לי אם הייתה עינו קטנה יותר מעינו של הנחבל, שהרי יכולת ראיית העין שווה בעין גדולה ובעין קטנה, ובכך מקיימים את הפסוק, עין תחת עין. יש להוכיח את זה, דהי לא תימה אחי, שאם לא תאמר כן, אלא תאמר שכיוון שעינו של החובל קטנה מעינו של הנחבל, זה לא נחשב עין תחת עין? אם כן, קטן, אדם נמוך, שהרג את הגדול, אדם גבוה ממנו, וכן גדול שהרג את הקטן, איכי קטלינן לי, כיצד אפשר להורגו? הרי נאמר, נפש תחת נפש, ואין הרוצח כמו הנרצח במידת גופו. ואם תאמר שאכן באופן שהם אינם שווים באמת לא הורגים את הרוצח, והרי התורה אמרה שם בהמשך הפרשה, משפט אחד יהיה לכם, יש לדרוש שצריך שיהיה משפט דין אחד השווה לכולכם, ולא שישתנה בין אדם לאדם, אלא בהכרח צריך לומר, נשמה שקיל מיני נשמה, אמר רחמנה, נשקול מיני. כיוון שהרוצח נטל מהנרצח את נשמתו, אמרה התורה שיתלו מן הרוצח את נשמתו, ולעניין זה מה לי אם הרוצח קטן מהנרצח או לא. החנמי גם כאן לעניין חובל בעינו של חברו, גם אם עינו של החובל קטנה מעינו של הנכבל, יש לומר, נהורה שקיל מיני נהורה, אמר רחמנה, נשקול מיני. לקח ממנו את מאור עיניו, ניקח ממנו בחזרה מהחובל את מאור עיניו, ואין להוכיח מכאן שהחיוב של התורה בעין תחת עין, הכוונה לתשלום ממוני. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת במקור הדין שהחובל בחברו משלם ממון. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, רבי שמעון בן יוחאי אומר, מה שנאמר בפרשת החובל בחברו עין תחת עין, הכוונה לממון. אתה אומר, שואלת הברייתא, שהכוונה לממון או אינו כך, אלא הכוונה עין ממש, שצריך לסמא את עינו של החובל, אין לומר כך. שאם כן, הרי שהיה חובל סומה וסימה, החובל היה עיוור, והוא סימא את עינו של הנכבל, או שהיה חובל קיטע חסר יד, וקיטע את ידו של הנכבל, או שהיה חובל חיגר, קטוע רגל וחיגר, קטע לרגלו של חברו, איך אני מקיים בחובל הזה עין תחת עין? אם נפרש הכוונה עין ממש, והרי אין לו את העבר שנטל מחברו, ואם תאמר שאכן באופן זה, באמת ישלם ממון, אבל באופן שיש לו את אותו עבר שהוא נטל מחברו, יתלו ממנו את העבר הזה, הרי התורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם, בהכרח שכוונת התורה לחייב את החובל בממון ולא בנטילת עבר. דוחה הגמרא את ראיית רבי שמעון בן יוחאי, אמרי, יקשו בני הישיבה, ומה יקושיה? מה יקושיה היא זו, אם אין לו עבר, כיצד יקיימו בו עין תחת עין? דילמה, שמה, אכן עיקר הדין הוא ליטול את העבר, רק איך דה אפשר, אפשר, ואיך דה לא אפשר, לא אפשר, ופטרין עלי. באופן שאפשר לקיים את הדין הזה, אפשר, ואכן יעשו לו כך. באופן שאי אפשר לקיים את הדין הזה, כגון שאין לה חובל את אותו עבר, לא יתלו את העבר, ואכן יפטרו לגמרי. ואין בכך משום משפט אחד יהיה לכם, שכן הדין הוא בעצם אחד, שנוטלים ממנו את העבר, או שפותרים אותו לגמרי. וראיה לדבר שכך צריך להיות הלימוד, די לא תאים האחי, שאם לא תאמר כך, שאיכן שלא ניתן לקיים את דין התורה, פותרים אותו לגמרי, אם כן אדם טריפה, אדם שלא עלינו יש לו מום באחד מעיבריו הפנימיים, באופן שוודאי ימות לאחר זמן, ימות בתוך 12 חודש, אותו אדם הרג את האדם השלם הבריא, מה יבדין עלי? איזה דין נוכל לעשות לו? הרי להורגו אי אפשר, כיוון שעתידו למות לאחר זמן מחמת המום שבו, ממילא הוא כבר נחשב עכשיו לאדם הרוג, ונמצא, שאם יזימו את העדים שהעידו על הריגתו, באו שני עדים ואמרו שאותו אדם טריפה הרג, ולאחר מכן יבואו שני עדים ויזימו את העדים ויאמרו, איך יכולים אתם להעיד על הרצח ביום ראשון בטבריה, הרי אימנו הייתם באילת? לא יוכלו להרוג את העדים הזוממים, שהרי זה כמו שרצו להרוג אדם הרוג, וכיוון שאי אפשר לקיים בהם דין הזמה, אין לקבל כלל את העדות הזו, כי כל עדות שאי אתה יכול להזימה, לא שמע עדות. ואיזה דין אחר נוכל לעשות לו? אלא בהכרח צריך לומר, דאיך דה אפשר אפשר, איך דה לא אפשר לא אפשר, ופטרין עלי. איכן שנוכל לקיים ברוצח את דין התורה, נקיים בו ונהרוג את הרוצח, אבל באופן שאי אפשר לקיים את הדין תורה, דהיינו שהאדם הרוצח היה טריפה, ולמעשה הוא כבר בן אדם הרוג עכשיו, נפתור אותו לגמרי. אם כן בחובל יש לומר אותו דבר, שלעולם מה שאמרה התורה עין תחת עין ממשו, שצריך להוציא לחובל עין, וכאשר לא נוכל לקיים את זה, כגון שהחובל עיוור, יפטרו אותו לגמרי. הביאה הגמרא ברייתא נוספת, למקור הדין שהחובל בחברו משלם ממון ולא משלם בעבר. דבי רבי ישמעאל תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו, אמר קרא, כתוב בפרשת החובל בחברו, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו, ואין לשון נתינה מורה, אלא נתינת ממון. מכאן שהחובל משלם ממון ולא משלם שקוטעים את העבר שהוא קטע לחברו. מקשה הגמרא על הדרשה הזו אלא מעטה לדברי הברייתא של לשון נתינה, הכוונה נתינת ממון. אם כן קשה, מה שנאמר שם בפסוק לפני כן, כאשר ייתן מום באדם, החינמי דממונו? האם גם כאן נאמר שממונו נותן לו? הרי פשוט שהכוונה שנתן בו מום ממש, כאשר ייתן מום באדם. ממילא גם המשך הפסוק שאמר כן יינתן בו, הכוונה שיתנו מום ממש בחובל. מדרץ את הגמרא, אמרי, תרצו בני הישיבה, דבי רבי ישמעאל, החכמים מבית מדרשו של רבי ישמעאל לא למדו זאת מלשון נתינה בלבד, אלא קרא יתירא דרשי, דרשו זאת מיתור הפסוק. מכדי כתיב, מאחר וכבר נאמר בפסוק הקודם, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, הרי כבר נאמר הדין שהחובל בחברו יעשו לו כמו שעשה. ומה שנאמר בפסוק שאחריו, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו, למה לי? לשם מה הוא נכתב, הוא פסוק מיותר לכאורה. שמע מן הממון, בהכרח כוונת התורה להשמיע בפסוק הזה, שהחובל נותן ממון ולא נוטלים ממנו את העבר שלו. שואלת הגמרא, מאחר והפסוק מיותר, ומה שנאמר קודם כאשר ייתן מום באדם, למה לי? לשם מה הוא נכתב? גם ללא דבי רבי ישמעאל יש להקשות מדוע נכתבו התיבות הללו, שהרי כל הפסוק מיותר. אלא שאגב שדרשו את הסיפה של הפסוק, מקשה הגמרא איך ידרשו גם את הרישה. ועוד הסבר מהי קושיית הגמרא, כיוון שהסיפה כוונתה לממון, אם כן היה עדיף שלא יהיה כתוב את המילים כאשר ייתן מום באדם, שכן מן המילים הללו נראה יותר שהכוונה למום ממש, שכשם שנתן מום, כך ייתנו לא מום. מדוע כתבה זאת התורה? מתרצת הגמרא, איידי דבאי מכתב, כיוון שרצתה התורה לכתוב את המשך הפסוק, כן יינתן בו כדי לומר שמשלם ממון, כתב נמי, כתבה אף את התיבות כאשר ייתן מום באדם. ברייתא נוספת, דבי רב יחיא תנא, בבית מדרשו של רב חיא שנו את הדרשה הזו, אמר קרא, נאמר בפרשת עדים זוממים, בספר דברים פרק יוטט פסוק יוטט, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, ולא תחוס עיניך, יד ביד, רגל ברגל. משמעות הלשון יד ביד, היינו דבר הניתן מיד ליד. ומה היינו? מהו הדבר הזה שניתן מיד ליד? ממון. והיינו, שאם העידו על אדם שחבל בחברו והוזמע עידותם, אין מענישים אותם בנטילת העבר שהעידו על אותו אדם שחבל, אלא משלמים ממון למי שהעידו עליו. ומוכח שאף החובל עצמו אין נוטלים ממנו העבר, אלא משלם ממון. שהרי נאמר, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, ובהכרח חיוב העדים זוממים והאדם שרצו לחייבו, דהיינו החובל, שווים. ואם החובל היה דינו שיתלו ממנו את העבר ממש, אף העדים היה צריך שיהיה בהם הדין כך. וכיוון שנאמר שהעדים זוממים משלמים ממון, בהכרח שגם החובל משלם ממון ולא נוטלים ממנו עבר. שואלת הגמרא אלא מעתה, מה שנאמר בהמשך הפסוק רגל ברגל, נמי אחיו? וכי אף בזה יש לפרש הכוונה לממון, והרי אין שייך לומר בו שהוא דבר הניתן, ואם כן גם יד ביד אין פירושו, דבר הניתן מיד ליד אין הכוונה לממון, אלא הכוונה שנוטלים ממש עבר מן החובל. מדרץ את הגמרא, אמרי, ישיבו בני הישיבה, דבי רבי חייא. בבית מדרשו של רבי חייא לא דרשו זאת ממשמעות הפסוק, אלא קרא יתירא כדרשי, דרשו זאת מאיתור הפסוק. ומה מיותר? מכדי כתיב, מאחר וכבר נאמר בפסוק קודם. ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, איסל כדאי תחים תאמר שמה שכתוב לגבי חובל בחברו, עין תחת עין הכוונה, שישמו את עינם ממש, אם כן פשוט שאף בעידים זומם עם הדין כך, שהרי נאמר שעושים להם כמו שזממו לעשות, ומעתה מה שנאמר בעידים זומם עם יד ביד, למה לי? לשם מה זה נאמר? שמע מן הממון, בהכרח יש לדרוש מאיתור הפסוק, שיד ביד היינו דבר הניתן מיד ליד והכוונה לממון. ומאחר והעדים נאנשים בממון, ודאי גם החובל שעליו העידו משלם ממון. שואלת הגמרא אם כן מה שנאמר בהמשך הפסוק רגל ברגל למה לי לשם מה הוא נאמר. מתרצת הגמרא איידי דכתיב כיוון שכתבה התורה יד ביד, כדי ללמוד ממנו את הדין הזה שהכוונה לממון, כתב נמי כתבה התורה גם רגל ברגל. והכוונה היא שכיוון שלגבי החובל בחברו נאמר יד תחת יד ורגל תחת רגל, לכן כתבה התורה גם בעדים זוממים באופן הזה, כמו שנאמר לגבי חובל. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף פי ג' ממסכת בבא קמא עם 6 שאלות שישמשו לנו כלי בסייעת הדשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, למי הותר ללמוד חוכמת יוונית? שאלה שנייה, מה לומדים מהפסוק שובה השם רבבות אלפי ישראל? שאלה שלישית, למסקנה, מה הכוונה יישוב בקשר לכך שלא יפרוס נשבים אף במרחק 100 אמה מהעיר? שאלה רביעית, מה הביאור יישוב לאה ואמינה בגמרא? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה חמישית, מאינכן נלמד בברייתא הראשונה שעין תחת עין זה בממון? השאלה האחרונה, מניין למד רבי דוסטאי בן יהודה שהוא בממון? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני חי במנחם אב תפשין עין ואב, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה. הדף פי ג' ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב י' ת' במנחם אב תפשין עין ואב, ונלמד את דף פי ד' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.